אנו ממשיכים בלימוד ספר הכוזרי הקדוש והטהור במאמר שלישי. מאמר שלישי פסקה היי. התחלנו את הפסקה כבר בשיעורים הקודמים, והנה אנו שוב מתחילים בה. אמר החבר, החסיד הוא הוא המושל. שהרי כל חושיו וכוחותיו הנפשיים והגופניים, עבדוך, שהרי כל חושיו וכוחותיו הנפשיים והגופניים שרים אל משמעתו, והוא מנהיג אותם הנהגה מדינית ממש, כמו שנאמר, הוא מושל ברוחו מלוכד עיר, והוא האיש הראוי לשלוט, כאילו עמד בראש מדינה, היה נוהג בה בצדק. כשם שנהג מנהג צדק בגופו ובנפשו. אם כך, היחס של החסיד אל כוחות הנפש הוא יחס של הנהגה. משל, למה הדבר דומה? לעגלון וסוסים. שכוחות הנפש משולים לסוסים, והרצון משול לעגלון. אז סוסים קיימים, יש סוסי פרא, יש סוסים נחמדים, ואחד הפתרונות הוא להרוג את הסוסים. כלומר, הסוסים עושים בעיות, אז בוא נהרוג את הסוסים. זאת היא העמדה, למשל, של הנצרות. הנצרות סבורה שכוחות הנפש של האדם הם טמאים, מביאים אותו לחטא, ולכן מן הראוי לאדם לוותר על כוחות הנפש אשר לו. עד כדי כך שהיו מן הנוצרים הראשונים שהיו מסרסים את עצמם על מנת שלא לחטוא. יש כאלה שקיבלו על עצמם שתיקה, יש מנזר השתקנים, לא מדברים על מנת שלא להגיד לשון הרע או שטויות, אז לא מדברים בכלל. יש כאלה שאומרים שאכילה מביאה לידי חטא, אז לא אוכלים עד כמה שאפשר וכדומה. אז כלומר, יש אפשרות, אם כן, לפרוש מן החיים, משום שהחיים זה מסוכן. זה כמו אדם שיש לו עגלה עם סוסים, הורג את הסוסים. אפשרות שנייה, כן, זה שאלה, למה לא להתאבד? זה שאלה ששאל תומאס אקווינוס. כן, הפילוסוף הנוצרי תומאס אקווינוס שאל, אם כן, למה לא להתאבד? והוא ענה, משום שנאמר לו תרצח. זה הסיבה. כן? אבל לכאורה, היגיון היה דורש זה הדבר הזה. לעומת זה, היהדות רואה את העגלה והסוסים כאתגר. יש סוסים, בסדר. רק שהם לא ישתוללו, לא הם יקבעו את המהלך של העגלה, אבל אנחנו נשתמש בהם, ניתן לכל אחד את הכוח שלו. הבה נקרא בפנים. שכן, הוא חוסם את הכוחות המתאבים, ומונע אותם מעבור גבולם, לאחר שנתן להם חלקם וסיפק להם כל מה שממלא חסרונם. כלומר, אי אפשר, זה גם לא רצוי, לראות את כוחות הנפש כדבר רע. הרי הקדוש ברוך הוא ברא אותם, ואם כן, זה דבר חיובי. התורה שלנו היא תורת חיים, לא תורה של מוות. אז לאחר שנתן להם חלקם וסיפק להם את כל מה שממלא חסרונם, מאכל במידה ומשתה במשורה ורחיצה וכל השייך לה כפי הצורך. וכן הוא חוסם את הכוחות הכעסניים השואפים להיגלות שלטונו לאחר שסיפקם ונתן להם חלקם בנצחנות עד כמה שזו נחוצה לויכוחים בחוכמות או בדעות, ולשם גערה באנשים רעים. לפעמים אתה גוער, אז אתה משתמש בכוחות הכעסניים שבנפש, כמובן מתוך שליטה, משתמש בזה. ואף לחושים הוא נותן חלקם, במידה שהתועלת העולם מפעולתם שווה אליו. איך אמרו? דירה נאה, אישה נאה, כלים נאים, מרחיבים דעתו של האדם. אם כן, צריך לתת גם מקום לחושים, למוזיקה, לתמונות, לנופים, לריחות, לטעמים, כלומר, כל החושים הם זקוקים לסיפוק צרכיהם. מה זה הרחבת הדעת? שאדם חושב בצורה מצומצמת כשהוא חי בסביבה עכורה. כן? אם אתה חי בקטנות, בצמצום, אז גם הנפש מתקטנת וגם החשיבה. כן? מרחב התפיסה הוא שונה. כן. בבקשה, דבר. אל תחת. אתה אומר שהבעל שם טוב אומר בספר הכשרת האברכים, הכשרת האברכים זה לא ספר של הבעל שם טוב. האדמור עם פייסי סנה אומר בהכשרת האברכים ש... אולי בשם הבעל שם טוב, שמה?
אני חושב שבדור שלנו, בכל מקרה שמדבר על החסיד, שהחסיד מגלה את תור השם,
בתורו גם בכלים, ובדרך כלל אומרים הכלים, והאור נכנס לפה. האור נכנס. אז זה אומר שבכלים עצמם, כלומר, בגוף עצמו, יש שם מדוגל. וגם בגוף עצמו, פועל את המפוניה של החילה, ושתי הצליחים בזה, החסיד מגלה את תור השם. כמו מה שאתה אומר, זה מדרגת הקדוש בספר מסילת ישרים. שהקדוש נותן מקום לכל הכלים. כלומר, האכילה, השתייה וכל תשמישי העולם של הקדוש הם בעלי משמעות, בעלי ערך. זה עניין של טרמינולוגיה, של מינוח. אנחנו לא רבים על מינוחים. מדוע? ואני אסביר לך למה אני לא רוצה להתייחס לשאלה. משום שבכל ספר וספר אתה תראה שמשתמשים באותן המילים במשמעויות שונות. אז למה להיכנס לפלפולים כאלה? העיקר שאנחנו מבינים על מה מדובר. הלאה. שכשם שהוא משתמש בידיו וברגליו ובלשונו רק לשם צורך הכרחי ורק מתוך בחירה במועיל, כך יעשה לשמיעה ולראייה שהחוש המשותף נמשך אחריהם, וכן יעשה לדמיון, לסברה, למחשבה ולזיכרון, ולבסוף לכוח הרצון המשתמש בכל אלה, בשעה שהוא עצמו נמצא ברשות הבחירה השכלית ומשרת אותה. כלומר, הוא בוחר על פי שכלו. אולם אין החסיד מניח לאחד האיברים והכוחות האלה לעבור את הגבול בפעולה ביחדתו, הוא מזלזל ביתרם. כי אם אני מבקר כוח מסוים בנפש, או כוח מסוים בגוף, ונותן בו את כל ההשקעה, אז זה פוגע בשאר הגוף. למשל, אם אדם שותה אלכוהול, אלכוהול זה מאוד נחמד, זה נותן הרגשה טובה, אבל זה הורס את שאר הכוחות של הנפש. לכן, אף על פי שמן הראוי לאדם שלא לפרוש לחלוטין משתייה אלכוהולית, אבל אם זה יהיה באופן שזה ישתלט על נפשו, אז זה הפסד אפילו לכוח הזה. יש פה שאלות. האם זה, כמו התיאור במסרת אבות, איזהו גיבור הכובש את יצרו? הסקפנות הנוצרית, גם אם זו טעות, זה מעורר הערכה, לא? תראה, אפשר להעריך הרבה דברים. למשל, אם אדם מסוגל, למשל, להתאבד, כל הכבוד, באמת. יפה מאוד, כל הכבוד. תשמע, איזה תעוזה, לא סתם. תראה איך הוא נכנס לאש, בלי למצמץ, כל הכבוד. בסדר, יש הערכה לצד הדם הקר של האדם. בסדר? אפשר גם להגיד, אם אדם, תשמע, שדד בנק. אמנם זה ממש לא בסדר לשדוד בנק, אבל תראה איך שהוא עשה את זה יפה. כן, זה מעורר הערכה, לא? מה שאנחנו דנים כאן זה לא אם הדברים מעוררים הערכה, אלא אם הם נכונים או לא. אם הם שקר או לא. זה מה שחשוב לנו. לפחות בשלב הזה של העניין. כן, אבישי?
בשעה שהוא עצמו נמצא ברשות
הבחירה החסיסמית,
הוא משרת אותה.
כן. מה שרב יהודה ליבקן אומר, זה שהאדם מחליט ברצונו, החסיד, הוא מחליט שבחירתו תהיה על פי השכל. אמנם הבחירה באדם איננה כוח שמלכתחילה משועבד לשכל. אני בוחר על פי מה שאני רוצה. אבל החסיד רוצה שרצונו יודרך על פי השכל. כן. אתה שואל, אם ככה, אז למה יש תענית דיבור? כן, שמת לב שתענית דיבור זה לא כל היום. זה לא כל יום, נכון?
כן, אתה יכול להחליט
לעצמך, אדם מחליט, אם הוא רוצה, הרי אין הלכה שצריך לעשות תענית דיבור, נכון? אין הלכה כזאת. מה? לא, אין הלכה כזאת אצלם. לא, אבל, כן, אבל זה שם המלצה מאוד רצילית, כלומר, השתקנות, זה לכל החיים. כן? מנזרי השתקנים, זה בשביל כל החיים. כלומר, יש פה משהו קיצוני. לעומת זה, תענית דיבור, זה כמו תרופה. מדי פעם, האדם מרגיש שהדיבור מוגזם אצלו, יש לו מה שנקרא דברת, אז הוא, כדי קצת לאזן, אומר, אתה יודע מה? תענית דיבור. אבל לא שיש ערך בשתיקה. יש ערך בתיקון.
האם יש משהו שהוא מעל הבחירה של האדם? האם
האם יש דברים בלתי נשלטים באדם? בוודאי, הגנים שלי. זה בלתי נשלט. מה? למשל, אני ישר אכלתי משהו. עכשיו זה מתעכל בתוך הקיבה שלי. זה בלתי נשלט. לכן, אם למשל אדם אכל איסור, הוא נענש על זה שהוא החדיר את האיסור הזה לתוך גופו. אבל אחרי שהוא החדיר את האיסור לתוך גופו, אין לו מצווה לא לעכל את זה. העיכול הוא דבר בלתי נשלט.
גם, דבר על דברים של החלטות ותעניות.
אז אם זה דבר של החלטה, בהגדרה, דבר שתלוי בהחלטה, אז הוא לא תלוי בגורם אחר. כלומר, אחרת, השאלה שלך היא לא מובנת. כלומר, כאילו שאתה שואל אותי, האם הדברים שהם תלויים בבחירתו של האדם, הם תלויים בבחירתו של האדם? זה בערך מה ששאלת. נכון? כן, בבקשה.
אם אין לי שליטה בגנים, אז איך באים בטענות לאנשים בעלי נטיות הפוכות?
אם אין שליטה בגנים, אז למה באים בטענות אל אנשים, למשל, בעלי נטיות הפוכות, מתוך הנחה שזה גנטי? כן? אם נאמר שזה... מה?
הוכח שזה גנטי.
הוכח, לא לגמרי הוכח, אבל אם נניח שזה גנטי. בסדר? אין שום טענה לאדם על המבנה הנפשי שלו. יש טענה לאדם כלפי השימוש שהוא עושה בדבר הזה. הוא לא יכול לעשות עם זה כלום. זאת אומרת, לא, באמת. זאת אומרת, הנטייה ההפוכה, מה שנקרא הומוסקסואליות, הדבר הזה הוא אסור בביצוע. זה שיש לאדם נתונים שמביאים אותו לידי הנטייה הזאת, זה הוא לא אחראי, הוא לא אשם. נגיד, אם כי זה לא תמיד ככה, אבל אם נניח שיש מצבים, איזה אחוז מסוים של הנטייה הזאת, שהוא בלתי נשלט, אין לנו שום טענה על האדם על זה שהוא כזה. יש לנו טענה על השימוש המעשי. השימוש המעשי, התורה אסרה עליו. מה?
אין לו בחירה.
יש לו כן בחירה, אם לעשות או לא לעשות. אין לו בחירה בגנים, על זה באמת הוא לא נענש. יש לו, אבל הוא נענש על המעשה. והמעשה יש לו כן בחירה.
כן? כוח הרצון... עוד סוג של כוח נפש, או שזה כאילו...
מה זה הרצון? יש שני סוגי רצון. יש רצון שהוא כוח ההחלטה, כוח הבחירה החופשית, והוא למעלה מכל כוחות הנפש. ויש הרצון למעשה. למשל, אני רוצה גלידה. כשאני אומר, אני רוצה גלידה, אז אני פונה, זה הרצון הלכה למעשה. זה אחד מכוחות הנפש. יש כלל כזה. אמרתי ששני סוגי רצון. יש רצון בתור הכוח המופשט ששולט בכל שאר כוחות הנפש, ויש הרצון במובן של ההוצאה אל הפועל. כן? למשל, אני החלטתי שאני רוצה לעשות סעודת שבת. זה כוח הרצון. עכשיו אני בסעודה, זה הראשון. עכשיו אני בסעודה, ואני אומר, טוב, אז מה אוכלים? לחם, סלט, יש כלל כזה, שואל השואל, שאם הרב יגיד לך שימין הוא שמאל, ועל שמאל שהוא ימין, אז צריך להאמין לו ששמאל הוא ימין. אז איך זה מסתדר שהרבנים מקבלים צורה של אלוהים? נראה לי שזה מפרקי אבות. אז אין היהדות נותנת מקום לפנאטיות? מה אתם אומרים? הנה, פה התלמידים היקרים כבר יודעים מהי המדיניות. השאלה הזאת איננה קשורה לשיעור. ומאחר ואיננה קשורה לשיעור, עם כל החשק שלי להתייחס להרבה מרכיבים של השאלה, אני מוכרח לא להתייחס, לצערי. אז אל תכעס עליי, תשאל אותי או בהזדמנות אחרת, או כשזה יהיה שייך לשיעור. כן, בבקשה.
אני חושב שאפשר לדעת, אני אשמח שאני אביא גם נחסף פה, לשלול ברצון הזה, מאז אז מגיע המצב של, כמו שאבא אמר, נמצא ברשות...
כלומר, אתה אומר שקראתי נכון.
השכלית, ומשולט אותה, ואז לא מגיע לו...
ואתה אומר שקראתי נכון את רבי יהודה הלוי. תודה. הלאה. ולאחר שעשה יחסית לכל אחד מאלה כל צורכו, ונתן לכוחות הטבעיים מנוחה ושינה, במידה מספקת, ולחיוניים עירות ותנועה דצורכם לשם פעולה בענייני העולם הזה, הוא קורא לעדתו זו, כאשר יקרא המושל הנערץ לחילו הנשמע לו, כי תבוא לעזרתו במאמציו להידבק במדרגה שלמעלה מזו שהשיג, במדרגה האלוהית, העומדת למעלה מן המדרגה השכלית. כלומר, אני הצלחתי להנהיג את הגוף, את הנפש, אפילו את השכל, באופן תקין, רצוי. עכשיו אני רוצה גם להגיע לרוח הקודש, המדרגה האלוהית. לשם כך הוא מסדר את עדתו ואורחה במערכה, כדרך שסידר משה רבינו עליו השלום את עדתו מסביב להר סיני. כן, כלומר הוא רואה במעמד הר סיני גם כן פעולה כללית של הגוף הלאומי, ושל הנפש הלאומית, המונהגת על ידי הנבואה הקולקטיבית. אנוכי השם אלוהיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים, נאמר לי כלל ישראל. אז כמו כן פה, האדם הפרטי הוא כמין אומה, כמין עדה. אפשר לפתוח את החלון השני, אני חושב שזה יעזור קצת, שקצת יותר אוויר, פה מחניק ממש. כן. אז גם האדם הוא כמין אומה קטנה, שהאדם מושל בה. מה? כן.
או משהו שאפשר
לפתות.
עכשיו, בשעה הזאת אני רוצה לעשות כך
וכך,
האם זה משהו שיש שליטה ישירה על הרצון?
האם יש לנו שליטה ישירה על הרצון? זה הדבר היחיד שיש לנו עליו שליטה ישירה. מה לרצות ומה לא לרצות, תלוי אך ורק בנו. אנחנו קובעים מה אנחנו רוצים. על פי רצוני. כלומר, הרצון קובע על פי הרצון. נגיד את זה אחרת, הרצון הוא אוטונומי לחלוטין. כל שאר הכוחות מושפעים מכל מיני דברים, בין היתר מהרצון שלי. אבל הרצון שלי הוא תלוי אך ורק בי, כי אני הרצון שלי. אין מעל הרצון כלום. לא, זה שאני בעל רצון זה קודם לכל מטרה שאני קובע לעצמי. יש לי רצון, ועל פיו ואני מחליט מהי המטרה של כוחות החיים שלי, של הרצון שלי. אבל זה שאני בעל רצון או בעל בחירה חופשית, זה נתון ראשוני. ככה הקדוש ברוך הוא ברא אותי. חופשי. וזה לגמרי לבד. זאת אומרת, זה בלתי תלוי. אחד הדברים שקשה לתפוס. איך ייתכן שיש באדם כוח שהוא בלתי תלוי בשום כוח? כן? זה מוכרח להיות משהו שלא בא מן הטבע. זה היתרונומי, זה בא מבחוץ. כן, בבקשה.
הרצון הוא הנשמה.
זה חלק אלוהה ממעל, אפשר להגיד. כן. זו אחת האפשרויות להסביר את המשפט הזה. כן. איך השכל שולט ברצון? השכל לא שולט ברצון כלל וכלל. זה לא רשום פה, אני מצטער. כן. אתה אומר שזה כתוב פה שהשכל שולט ברצון. ואני שואל אותך, הבנתי, אני יכול לענות. כן. אני שואל אותך, אבל מי קבע אצל החסיד שהשכל ישלוט ברצון? רצונו. כלומר, זאת היא החלטה של הרצון, שמכאן ואילך השכל ידריך. אבל זה עדיין חופשי. זה כמו שלמשל, אם אני מחליט לקשור את עצמי בכבלים, באזיקים, אז זאת החלטה חופשית שלי. כן, בבקשה. לא הבנתי, תסביר את שאלתך. אפשר להגיד, כן, זה בדומה לזה. כמו שהאדם מחליט ברצונו החופשי להישמע לשכל, כך הקדוש ברוך הוא החליט להגביל את פעילותו החופשית על ידי חוקות הטבע. בדיוק, כן, כן, זה הקבלה ממש מתאימה. כן. כן. אבל אם בן אדם נולד למשפחה של גנבים, והוא גונב, אז הוא לא נאשם על כך, כי כך הוא חונך והתרגל לזה. אבל זה לא בגנים שלו, יש לו בחירה חופשית. איך זה מסתדר? תודה. זה לא מסתדר, כי יש סתירה בין ההתחלה של השאלה להמשך של השאלה. בהתחלה של השאלה משתמע שהשואל סובר שאדם שגדל במשפחה של גנבים איננו יכול שלא לגנוב. ואילו בחלק השני של השאלה הוא מניח שאפילו אדם שגדל במשפחה של גנבים יכול שלא לגנוב. אז צריך להחליט מה השואל סובר. האם השואל סובר שחינוך נוטל את הבחירה החופשית, או שמה הוא סובר שהחינוך אינו נוטל את הבחירה החופשית. נאמר כך. אם ניקח בית ספר בשכונת פשע, שבה מתברר שבאופן קבוע, כבר איזה 20 שנה זה ככה, ש95% מבוגרי בית הספר הזה גנבים. מה זה אומר לגבי 5%? שהם לא. הם לא גנבים. זה החנונים של הכיתה. ואנחנו לוקחים ילד תמים ומתוק, מכניסים אותו לבית ספר הזה. מה הסיכוי שהוא יהיה גנב? לפי חוכמת הסטטיסטיקה, הסיכוי הוא 50%. 50%. מדוע? כי יש לו בחירה חופשית להיות שייך ל-95% או להיות שייך ל-5%. כלומר, הנתון הסטטיסטי נוגע לקבוצה בכללה, לא נוגע ליחיד. משל, למה הדבר דומה? לאדם שנולדו לו 9 בנות, ואשתו בהיריון, מה הסיכוי שזה יהיה בן? 50%. נכון? כלומר, מה שהיה, זה לא נוגע. האם אדם שעכשיו מתחתן, מה הסיכוי שלו, שכשהוא יוליד 10 ילדים, 9 מהם יהיו בנות? סיכוי קטן. נכון? אבל אחרי שנולדו לו 9 בנות, עכשיו ההיריון הזה, 50%. כמו כן גם, הנתון הסטטיסטי קובע ש95% מהילדים יוצאים גנבים, אבל 5 לא. אז לכן, הילד המתוק שעכשיו הוכנס לתוך מערכת כזאת, יכול לבחור. יש לו 50%, 50%. וכן, הבחירה החופשית נשארה שלמה. מה יקרה אם זה בית ספר שבו 100% יוצאים גנבים? רגע, 100, לא 99. 100% כבר 20 שנה, כולם יוצאים גנבים. אז, זה נכון. אז מה הסיכוי של הילד שנכנס לשם שלא לצאת גנב? אין לו סיכוי. למה? בגלל שהוא במערכת שמעלימה ממנו את האפשרות שלו לגנוב. היא לא קיימת האפשרות הזאת. לכן, מה שהשואל היקר שואל, האם לגבי החינוך, כן, האם החינוך נוטל את הבחירה החופשית או לא? התשובה היא שתלוי במה. יש דברים שיכולתי לדעת, דברים שלא יכולתי לדעת. אם לא יכולתי לדעת, אינני נידון. אם יכולתי לדעת, אפילו אחוז קטן, אני כן נידון, כי יכולתי לבחור. 50%, 50%. אלא, עכשיו אני כבר צופה בערך 15 אצבעות שיגידו לי, אבל זה לא יכול להיות. כן, זה מה שאתה רוצה להגיד, אבישי?
יפה. הרבה שלהם אומר שלאדם שמגיע לחברה כזאת, זאת אומרת, זה גנבים או מהשנים או כל דבר שהוא, 99.9% שאין לו בחירה להיות משהו או לא, הבחירה היחידה שיש לאדם היא בסך הכל לבחור באיזה חברה הוא יהיה. מכיוון שהחברה יש לחברה, כמו שהאדם יש רצון, החברה יש רצון. והרצון של החברה גולע את הרצון של האדם היחיד, לכן לא סיפורי.
אני שואל אותך, אם האדם נכנס לחברה טובה, אז זה בטוח שהוא יהיה בסדר?
לא בטוח.
לא.
בעצם כן, עם הזמן כן.
לא, בטוח שלא. אז מה שאתה אומר זה שלילת הבחירה החופשית.
נכון.
עכשיו, היהדות סוברת לא כמו שאתה אומר, אני לא יודע. לא, לא, לא. היהדות סבורה שיש לאדם בחירה חופשית.
כן, ואיזה
חברה להיות? לא רק זה. גם כשאני בחברה רעה, יש לי בחירה. למשל, אני מכיר יהודי יקר מאוד, שמו נתן שרנסקי, שהיה בחברה מאוד רעה. והוא היה מוכן לשלם את כל המחיר על התנהגותו לפי הצדק והטוב. מה זה יחידי סגולה? כל אחד יכול להחליט להיות יחיד סגולה. אבל כל אחד יכול להחליט להיות באותם יחידי סגולה. לא, לא צריך שום כוחות חזקים. לא נכון. אין דבר כזה כוחות חזקים. אני אסביר. יש שוק של שקר שמפיצים. שיש לאדם רצון חזק או רצון חלש. המושג הזה הוא בלוף. אין דבר כזה רצון חזק ורצון חלש. יש רצון להיות חזק או יש רצון להיות חלש. הרצון הוא כשלעצמו כמו המחוג בתיבת ההילוכים. לא, לא בתיבת ההילוכים, במד מהירות. המחוג שמורה על 20 קמ"ש איננו חלש, וכשאותו מחוג מורה על 200 קמ"ש הוא לא חזק. אלא הוא פשוט נתן פקודה. פה 200, פה 20. זה הכל. אז כמו כן גם, הרצון זה דבר שהוא עצום מצד עצמו, ואין אדם עם רצון חזק, או ואדם עם רצון חלש. אלא יש הרצון להיות חלש, או הרצון להיות חזק. לא, אבל הרצון שלי להיות חזק, הוא בדיוק שווה לרצון שלי להיות חלש. זאת בחירה חופשית מוחלטת. והראיה, שאני צודק, שיש בכל חברה יחידי סגולה. אבל כל אותם יחידי סגולה, לפני שהם החליטו להיות יחידי סגולה, הם לא היו יחידי סגולה, הם החליטו להיות יחידי סגולה. זאת אומרת שכל אחד יכול להחליט להיות יחיד סגולה. הרצון להיות, יש לי רצון מאוד חזק להיות חלש. כלומר, האדם החלש, יש לו רצון אדיר, בלתי ניתן לערעור. הוא רוצה בכל הכוח להיות חלש. לא, זה בדיוק העניין. הרי היה שכל אדם בחברה יכול להחליט אם להיות כזה או כזה. ואגב, יש מכאן הוכחה למה שאני אמרתי מקודם, שאתה עומד להגיד לי שכל מה שאני אמרתי זה לא נכון, ידעתי שתגיד את זה. טוב, הלאה. כן.
אם אמרנו שאפשר, אם אמרנו לכל בית הנושא לאדם, אפשר לבחור באיזה חברה הוא יהיה.
אם אין לי ידע, אין טענות. לפי הכלל הידוע בהלכה, אי ידיעת החוק פותרת מעונש.
כשיש ידיעה, אז לא בודר. איך מסתדרים עם
המושג שהחילונים הם תינוקות שנשבו, ואין מה לעשות כאילו? זה בדיוק מה שאני אמרתי. ההלכה שמכירה בחילוני כתינוק שנשבע, היא בדיוק בנויה על מה שאני אמרתי. אגב, המושג של תינוק שנשבע בכלל בהלכה, שכבר נמצא במסכת שבת, מה העניינו? אדם שלא יכול לדעת ששמירת שבת מחייבת אותו. הוא לא יכול לדעת, כי אין לו ידע. מה זה יכולים לדעת? הוא יודע, לא. החילוני יודע שהדתיים חושבים שהוא חייב. אבל הוא חושב שהם מטורפים.
הוא מודע לעצם
קיום הרעיון הזה. כן, גם התינוק שנשבע בין הגויים יודע שיש יהודים בעולם. רק הוא לא יודע שזה מחייב אותו. הוא חושב שהוא גוי.
הוא יודע
שהוא בחירה להיות יהודי. בחירה להיות יהודי? לא חובה. אבל לא חובה להיות יהודי. מי רוצה להיות יהודי?
בחירה.
מה?
יש לו
בחירה, אבל הוא לא בא בטענות, אין טענות כלפיו. כלומר, כמו שאתה לא בא בטענות אל גוי סתם, על זה שהוא לא התגייר, אתה לא בא בטענות על אדם שחושב שהוא גוי, על זה שהוא לא מתנהג כיהודי.
למה שאתה אומר, ברצות השם, דרכי איש, לא ברצות השם, רצון דרכי איש. אבל שהקדוש ברוך הוא רוצה שהאדם ירצה ללכת בדרך טובה. אלא אומר, ברצות השם, דרכי איש.
אני לא הבנתי כלום מהשאלה שלך. תסביר לי. הדברים האלה עמוקים, תבין, זה לא סיימן.
ברצות השם דרכי איש, כמו שאנחנו
נשאר. ברצות השם דרכי איש, גם אויביו ישלים עמו. ובכן, מה היסוד של שאלתך? מה הקושיה?
שאתה אומר שהרצון הוא בידי האדם.
נכון.
צריך שיהיה ברצות השם, רצון דרכי האיש.
לא, אני מבין עכשיו. אתה הבנת שהמילה... הביטוי ברצות השם דרכי איש, שהשם רוצה את הדרך. כלומר שהקדוש ברוך הוא קבע לו. ככה אתה מבין. אבל זאת לא המשמעות של המילה ברצות שם. אלא מלשון פיוס. כמו שיש כעס ורצון. כשההתנהגות של האדם רצויה לפני השם, גם אויביו ישלים עמו. בכלל המילה רצון בתנך אין פירושה כמו רצון בעברית שלנו. כן? הרצון בתנך זה הפך הכעס. מלשון ריצוי. כמו שכותב רש"י, בשלושה מקומות נדמה לי, כל לשון רצון שבמקרא, אומר רש"י, הפישמינט בלעז. נכון? ככה כותב רש"י. כל מקום, כל לשון רצון שבמקרא, הפישמינט בלעז. נכון? מה? מה זה? זה בצרפתית עתיקה. אפזמן. או באנגלית, יש משהו דומה, appeasement, נכון? ריצוי. אז רש"י כתב, נכון? כן, עכשיו, איך אומרים לרצות בתנ"ך? לחפוץ, לאבות, וכדומה. כן, בבקשה.
מה שנאמר לפני בגלל
אתה רוצה עכשיו להרחיב מושג שהבחור היקר הזכיר, נכון? אבל זה לא המשך ביאור כוזרי. לכן אני לא מוכן. לא מוכן, לא מוכן. לא מוכן. אוקיי, בבקשה.
בעצם אם יש אדם, הדבר
היחיד
שאדם שולט בו לחלוטין זה הרצון שלו.
נכון. לכן אדם שעושה עבירה אוכל אותה בגלל שהוא רצה לעשות את הרע.
אבל נגיד, אם הוא מרגיש שהוא רוצה לעשות את זה בגלל איזשהו יצר, אז בעצם הוא
מפיף את הרצון ליצר. הוא מספר לעצמו סיפורים. למשל, התורה אמרה ואהבת. אם התורה מצווה לאהוב, סימן שרגש האהבה הוא נשלט. שאם לא כן, איך התורה תצווה על רגש בלתי נשלט? כלומר, זה אחד החידושים הגדולים שאנחנו לומדים פה, שעולם הרגשות הוא נשלט.
אדם יכול עוד להחליף את הרצון שלו לשכל והספרית שלו, או
אדם יכול להחליף את הרצון שלו למה שהוא רוצה. כן? יכול להחליף על פי השכל, על פי הרגש, על פי היצרים, על פי מה שהוא רוצה. זה מה שאמרנו, רשעים ליבם ברשות, נתונים ברשות ליבם, צדיקים ליבם ברשותם. כן, מה?
בכל הנושא הזה של הרצון הזה אפשר לקחת את דיבר מוכרחים אותו מוחלפת ביושב חובה ובימצוא שהרב אמר שבורא עולם הרגע אם אתה רק לוקח את הרצון שלך את הרצון למעשה שהוא היה רק את הטבע אז אם לוקח אותו למעשה זה לא מסביר בכל הרצון זה לא שאלת הכל.
אז כמו אתה רוצה לומר שמה שאני אומר כאן תואם מה שכתבתי במקום אחר. אני לא התכוונתי לסתור את עצמי.
אני אומר שמה שאני כתב במקום אחר בעצם סוגרת לסיפור
בצורך כן. איך נכנס אנוס להגדרת הרצון? הוא רוצה, אולם בסוף עושה לפי מה שנאנס ונגד רצונו, אז מה הוא בעצם, אני לא רואה פה את המילה האחרונה, מה הוא בעצם, טוב, נקרא את השאלה האחרת, כי את השאלה הזאת אפשר לקרוא. טוב, מבחילה מהרב, אך נראה לי שיש לרב אידיוק בדבריו, כי הסיכוי לבת זו, הסיכוי לבת, סליחה, זו מערכת שונה לחלוטין. טוב, נתחיל, מוחקים לי את השאלה, נתחיל כאן. כי הסיכוי לבת זו מערכת שונה לחלוטין מבית הספר, ששם הוא מקבל ערכים. וידוע שילד קטן לא יודע להבחין בין טוב לרע. הילד מתרגל לכך. ונראה לו מטורף מי שלא כמוהו, אלא אם כן יש אחוז של בוחרים שלא כמוהו. איך נכנס אנוס להגדרת הרצון? הוא רוצה, אולם בסוף עושה לפי מה שנאנס ונגד רצונו. אז מה הוא בעצם עשה רצה? טוב, באנוס, אז הכוונה שזה לא האדם עשה. למשל, אם לוקחים אדם וזורקים אותו על גבי כלי זכוכית והוא שבר אותם, האם הוא צריך לשלם? לא צריך לשלם, למה? כי זה לא הוא שעשה, נכון? זה גופו שהיה מעורב, אבל זה לא הוא. המשך לשאלה, ואם אדם נשאר חילוני כל ימיו, כי זה החינוך שקיבל, אז מה דינו?
תלוי. האם הייתה לו יכולת לדעת, או לא הייתה לו יכולת לדעת. האם הייתה פנייה אליו ממרומים, או לא הייתה אליו פנייה ממרומים. זה הכל תלוי בזה. כן. מה מתכוון השערי תשובה כשהוא אומר מה?
תקפו היצר.
תקפו היצר, ודאי. למה? אדם נתקף על ידי היצר, ועכשיו הוא מחליט מה הוא עושה עם התקיפה הזאת. נגיד מישהו תוקף אותך ברחוב. כן? מישהו מתנפל עליך. זה לא תלוי בך. עכשיו, איך אתה מגיב? זה תלוי בך. לא. יש נתונים. כלומר, הנתונים של המציאות לא תלויים בנו. אחד מהנתונים של העולם שבו אנחנו חיים, זה שיש גם יצרים. בסדר? עכשיו, מול היצרים האלה, יש לנו החלטות של תגובה. התגובה לגמרי חופשית. היצר תוקף, זה נתון. על זה אני לא אשם. השאלה איך אני מגיב לעובדה שהוא תקף. וזה תלוי בי לגמרי. ברור? למשל, יש סיפור בגמרא המפורסם על... וגם מובא באגדות, על נתן דצוציתא. נתן דצוציתא היה ממשפחת ראש הגולה, היה אדם כנראה נכבד מאוד, והוא נהיה חולה אהבה על איזה מישהי. פנויה. הרופאים אמרו, אם הוא לא יבעל אותה, ימות. בטוח. הלכו לרבנים, שאלו, מותר? הוא אסור. זה לא היה הריות, זה היה רק פנויה. אמרו אסור. אמרו הרופאים, טוב, אז לפחות שיוכל לדבר אמה מאחורי הגדר. ואז יש סיכוי שיחיה. אמרו הרבנים, ימות, ואל ידבר אמה מאחורי הגדר. זה עד חזק. מה עשו? לא נתנו לו. מה קרה לו? לא מת. הוא חי וחזר בתשובה ולא הלך אחרי יצרו וזכה לרוח הקודש והיה לו אור דולק מעל ראשו. ועל זה נקרא נתן דצוציתא. צוציתא זה ניצוץ שהיו רואים מעל ראשו. זאת אומרת שהנתון הזה זה שהוא היה חולה אהבה עד כדי כך שתקפו יצרו מה שנקרא. כן? אז זה נתון. זה אנחנו לא באים בטענות אליו. השאלה היא מה התגובה שלו לעובדה הזאת. יש לו נתון כזה, מה הוא עושה עם זה? הרצון חופשי לגמרי. הרופא היה משוכנע שימות. יכול להיות אגב שגם שהוא היה מת. אבל אם הוא היה מת, זה היה נפלא. זאת אומרת שהוא היה זוכה להיות אדם חופשי באמת, שהיה מוכן אפילו למות, ולא ליפול בזה. נכון? כן, בבקשה. אתה שואל שאלה יפה. אתה אומר, מכון מאיר מהווה כתרוג על כל התינוקות שנשבו. נכון? צריך לסגור מהר את המכון, כן? לפני שזה יקטרג על כל עם ישראל. כי אתה אומר, הרי אתה יכול לדעת על יהדות, ותראה, יש מקום שזה סימפטי, אנשים נחמדים והכל וזה, נכון? אם כי קצת מאזנים את זה, יש רבנים שיורדים על התלמידים בשיעור, אז זה קצת לא נותן חשק. אבל השאלה היא, כן, מה לעשות עם זה? זה נכון שהאפשרות לדעת מקטרגת, מקבל, אין מה לעשות. האם בגלל זה נימנע? לא. בסדר? מה? טוב, אנחנו לא מכירים את הנוסחה האישית של כל אחד, מה הוא עובר, מה מידת אחריותו ואי אחריותו למעשיו. זה ריבונו של עולם יודע.
לא אני ולא, אדם בפרט בגולה, איזה סיכוי
שבעולם? בסדר, אז אני אומר, לגבי הסיכויים זה משהו אחר. יש אנשים בגולה, אגב, שבאנדים רואים את האינטרנט של מכון מאיר, כן? שלך ברור. כן. אז זה בסדר, אנחנו לא יכולים לדעת בדיוק מה מערכת האחריות של אדם. כן, בבקשה.
אמרת מפני שכוח הרצון לכל אדם הוא דומה,
כאילו, חוזק דומה. כן, נכון.
כל כוחות הנפש ושני אנשים...
כוחות הנפש של אנשים הם לאו דווקא שווים. יש אדם שיש לו כוחות נפש כאלה, יש אדם שיש לו כוחות נפש אחרים. לכן גם ההתמודדויות הן אחרות, אבל הרצון שווה. אתה יודע? אתה יודע מה יהיה ביצרה?
יש אדם שיש לו יצר הרע גדול, ויש לו יצר הרע קטן. אבל זה שיש לו יצר הרע קטן יכול בהחלט להחליט לחתו בכל זאת, וזה שיש לו יצר הרע גדול יכול באותה מידה גם להחליט שלא לחתו. כן, בגלל שהרצון שווה. אלא מה? תגיד, השכר יותר גדול, לפום צער האגרה.
מה
קובע
את ההבדל ביניהם? לבין שזה שיכול להחליט לדור קטן, מה קובע את ההבדל ביניהם?
לא, זה נתונים. כן? יש נתונים. איך אומרת הגמרא? יש משל לבן מלך שהלבישו אותו יפה, שמו לו כיס מלא זהב על צווארו, והעמידו אותו ליד בית של פריצות. אומרת הגמרא, מה יעשה אותו הבן ולא יחטא? זה עניין של נתונים. הוא באמת יכול לא לחטוא, אבל הנתונים יותר קשים, זה הכל. יש אדם אחר שאין לו נתונים כאלה. הוא חי באי בודד. אז האפשרות שלו לחטוא... קטנה. ההבדל הוא במאמץ. אני יכול להחליט לעשות מאמץ גדול, או מאמץ קטן. יש אדם שמשל שואל את עצמו, האם לטפס על האברסט? במידה והוא יחליט שכן, זאת החלטה לעשות מאמצים גדולים, כי לטפס על האברסט זה דורש הרבה מאמץ.
זה הרבה אומר שההבדל הוא ברצון לעשות מאמץ, או לא, נכון?
לא, ההבדל הוא בין שני רצונות. יש מי שמחליט לעשות א', יש מי שמחליט לעשות ב'.
זה השאלה
שלך. מי קובע את זה? אני. כלומר, הרצון שלי הוא הקובע. לגבי כל דבר, גם לגבי מאמצים, יש אדם שמחליט להשקיע במאמץ רע, יש אדם שמחליט לא להשקיע במאמץ. נשמה גדולה, מה זה קשור?
לגבי רצון גדול, רצון קטן, אדם שיש לו רצונות גדולים, מה ההבדל בפועל?
ההבדל בפועל זה מה שהאדם בחר. יש אדם שבחר, אני אומר דברים פשוטים. לא, אני משתדל, לא, ברוב שזה פשוט, אחד קשה לתפוס. אני אגיד לך משהו שפעם רבי נחמן מברסלב שאלו אותו. כן, הוא בא בסוף ליקוטי מוהר"ן, ששאלו את רבינו, מהו עניין הבחירה החופשית? ככה שאלו את רבי נחמן מברסלב, מהו, יש פה אולי ליקוטי מוהר"ן? בטח יש תמיד אחד שם, תמיד במכון מאיר, יש מישהו שיש לו ליקוטי מוהר"ן, לא? לא, אין פה? לא נורא. כן. אין לך ליקוטי מוהר"ן? טוב, לא משנה. בליקודי מוהר"ן, נעשה את זה, טוב. שאלו את רבנו, מהו עניין הבחירה החופשית? והוא אמר, בפשיטות, שאם רוצה, עושה, ואם אינו רוצה, אינו עושה. עד כאן דברי רב נחמן. רבי נתן, שהעתיק את זה, כותב, וכתבתי זה. מפני שרוב בני האדם מתבלבלים בעניין זה. שחושבים שיש כל מיני דברים שמשפיעים וזה פה שם, לכן כתבתי את זה, כדי שבני אדם ידעו שהם באמת בני חורין. הלאה. מה לא הבנת? מה זאת אומרת? מה ההבדל בפועל? אני לא מבין את השאלה שלך עכשיו.
מה ההבדל? הרב אמר בעצם שההבדל זה בין זה שרוצה לשמור ולא משהו מסוים, שניהם
אם
רוצים להשקיע במאמץ, שניהם יכולים.
נכון.
השאלה שלי, מה קובע את זה שפלוני
רצה כך והשני רצה כך? שום דבר. שום כלום. אין שום דבר שגרם לי לבחור בזה ולשני לבחור בזה. נתוני הפתיחה הם שונים לגמרי. לזה יש נתוני פתיחה קשים, יש נתוני קלים, תלוי באיזה עניין, כל אחד בעניין שלו. נתוני הפתיחה לא תלויים בי. כבוד הרב היקר, דבריך הם מאוד תיאורטיים, אך אין בהם מן המעשיות. כי זה נכון שרצון יש כוח אדיר. ועובדה, רק בודדים זכו להתגבר על רצונם, ולא כולם יודעים איך, ולא כולם נחשפים לכך. ויש שחושבים שרע זה להיות אדם. כלומר, מה אתה אומר? שרוב בני אדם בוחרים ברע ומיעוטם בטוב. זה בעצם מה שאתה אומר. אולי. כלומר, זה כלומר שנקרא נתון סטטיסטי. אז אם נאמר שהרע שולט בעולם ורוב בני האדם בוחרים ברע, אם נקבל את ההנחה הזאת של השאלה שלך, אז זה לא משנה שום דבר, לא מעלה ולא מוריד, לגבי היחיד. כל יחיד ויחיד, יכול באותה מידה לבחור בטוב או ברע, להיות שייך לרוב הבוחרים ברע או למיעוט הבוחרים בטוב. מה קרה? למרות שאני עוד לא בטוח שזה לגמרי מדויק שרוב בני אדם בוחרים ברע. טוב, בואו נמשיך. בספר הכוזרי, פוקד הוא על כוח הרצון לקבל כל צו אשר יבואהו מאיתו ולהישמע לו ולקיימו מיד ובלא כל התנגדות, בהשתמשו לשם כך בכוחות ובאיברים לפי מה שצווה. וכן הם אומרים שאצל האבות הם היו במצב של שלמות כזה שהייתה ישירות בין הרצון לבין האיברים. ברור? כלומר, הגיעו למצב שאיבריהם באופן, הייתי אומר, טבעי, אפשר לקרוא לזה, עשו כרצונם. וזה מסביר את הפסוק התמוע, וישלח אברהם את ידו, ויקח את המאכלת לשחוט את בנו. מסביר רבי מנחם מנדל מויטבסק. מה זאת אומרת, וישלח אברהם את ידו? כי הרי רצון השם היה באמת שהוא לא ישחט. ולכן, כשאברהם רצה לשחוט את יצחק, הוא הרגיש התנגדות מצד ידו. ולכן הוא צריך לשלוח את ידו, לכפות על ידו לקחת את המאכלת. בעוד שבדרך כלל הייתה התאמה בין רצון השם לבין האיברים. ברור? טוב. אבל זה מדרגה מיוחדת, כן.
אני יכול להסביר את המילים, בשם ככה הוא מסדר את עבודתו ברוחה, במאכל סידר שלו. אני יכול להסביר את זה.
מה הכוונה שהוא מסדר את עדתו ואורחה במערכה? הכוונה שיש לו ידיעה מה עם כוחות הנפש שלו. הוא מסתכל בנפשו, ואז הוא יודע מה יש בה. זה כמו אדם שיש לו לוח פיקוד ובקרה. הוא יודע כל הנתונים, הוא יודע מה להפעיל. טובה גדולה יש במכון מאיר שמוסיף היצע לסדרת המידע באינטרנט באופן חיובי, וחוסך נפילות לאתרים אחרים. לו באנו לעולם רק כדי לשמוע את המשפט היפה הזה, היה כדאי. טוב, אבל כדאי להמשיך לחיות בשביל הדברים. טוב. תודה. פוקד הוא על כוח הרצון לקבל כל צו אשר יבואו מאיתו ולשמע לו ולקיימו מיד ובלא התנגדות, בהשתמשו לשם כך בכוחות ובאיברים לפי מה שצווה. וכן יצווה עליו שלא יפנה אל הסתנים של הסברה והדמיון. יש הסתן של הסברה והדמיון. מה זה סברה? הדעה האישית. ואם אדם יש לו כל מיני דעות וזה, הוא חושב, מה שאני חושב זה בטח נכון. קוראים לזה סובייקטיביות. הרבה פעמים אנשים אומרים, תאמין לי, אני יודע על מה אני מדבר. זה נכון, רק עוד 5 דקות אתה תסתכל על זה אחרת, פתאום אתה תראה אחרת. לא תמיד לסמוך על הסברה והדמיון. הסתנים של הסברה והדמיון, ולא ישמע עליהם, ולא ייתן בהם אמון, עד שיוועץ עם השכל. אם יאשר זה דבריהם, יקבלם, ולא יתנגד להם. נכון שבמבט ראשון היה נראה לי כך, אבל אחר כך עשיתי בדיקה שכלית, וראיתי שזה שטויות, אז אני הולך נגד מה שנראה לי. לא, לא, סברה זה סברה ראשונה, מה שעולה לי בראש, זה המשמעות של סברה. יש השכל שבוחן את הדברים. אפשר להגיד שזה סוג של רגש, כן? או אינטואיציה ראשונית. הרבה מנשים אומרים, צריך לסמוך על האינטואיציה. לא תמיד, לפעמים אינטואיציה מתאה. כן? זה יכול לבוא מהניסיון. יש הרבה דברים שגורים לאנשים לחשוב את מה שהם חושבים. ומיד מקבל עליו הרצון את הצו הזה, הוא מחליט לקיימו. אחרי זה מכוון החסיד את כלי המחשבה, הוא מפנה אותם, המחשבה כאן הכוונה העירור, במה להרהר, במה למלא את הראש. הוא מפנה אותה מכל הרעיונות על העולם הזה שהיו בהם קודם לכן. אחרי כן מטיל לחסיד על כוח הדמיון להעביר לנגד עיניו כחיקוי לעניין האלוהי המבוקש את המחזות הנהדרים ביותר השמורים בנפשו על ידי הכוח המשמר, כגון מעמד הר סיני ומעמד אברהם ויצחק בהר המוריה, וכגון משכן משה עליו השלום וסדר העבודה ושכון הכבוד בבית ורבים כיוצא באלה. כלומר, יש הרבה דברים שמזינים את הציורים של הנפש. אז השאלה היא במה האדם מזין את עצמו. יכול להזין את עצמו בשטויות, יכול להזין את עצמו בדברים נעלים. המשמר, כן, המשמר בזיכרון, כן.
זה נראה שהוא בא מבחוץ מהמעשה, כן. אבל למה הוא עוד יגיע לדיבור?
הוא על הדיבור עוד יגיע.
נכון,
בסדר, לאט לאט. אותה שעה הוא מצווה על הכוח המשמר שיעצור את כל אלה למען לא ישכחם. כן? האדם בוחר באיזה ציורים להזין את עצמו, וגם איזה ציורים יישארו קבועים בנפשו. זו החלטה. ואחרי זה הוא גוער בסברה ובסתניה, לבל יבלבלו עליו את האמת, ולבל יכניסו אל ליבו ספק בה. ולבסוף הוא גוער בכוח הכעסני, ובכוח המתאווה, אז הוא נשאר בשלווה כזה. לבל יעטו את כוח הרצון מדרכו, ולבל יעסיקו ויתרידוהו בכעס ובתאווה אשר איתם. ואחר כך, ואחר כל ההכנה הזאת, מעורר כוח הרצון את כל האיברים המשמשים אותו, לעשות מלאכתם מתוך זריזות, חריצות ושמחה. וככה יעמדו ולא יתעצלו בשעה שעליהם לעמוד, וישתחוו כשיצובו להשתחוות, וישבו בהגיע את הישיבה, ותהיינה העיניים מביטות כהביט עבד אל אדוניו, והידיים נמנעות מבטלה ולא תחבקנה אישה רעותה, והרגליים שוות בעמידתן, וכל האיברים יעמדו כאילו בעיריו הפחד לעשות רצון מנהיגם, ולא יחושו בכאב ובנזק המגיע להם. אחר כך מגיעים למדרגות יותר עליונות, כפי שיבואר בפעם הבאה. שלום.